השיעור היום מוקדש לרפואת רחל בת גולדה בתוך שאר חולי ישראל, בעזרת השם נודה לכל מי שלומד אם תכוונו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ח' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים בשורה התשיעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. רק הקדמה קצרה לפני שנתחיל, הלימוד היום יישמע קצת מורכב, אבל האמת היא שאם מסתכלים על ציורים תוך כדי הלימוד, אז זה מאוד מאוד מובן. בלי ציורים זה קצת קשה לתאר את הדברים. לכן בנוסף לשיעור הזה הוספנו עוד סרטון שיופיע באתר, ששם אנחנו ממש מציירים ותוך כדי מסבירים את הדברים, כדאי מאוד גם לראות שם. הנושא שלנו היום מתחיל מדיני שבת, אבל מהר מאוד אנחנו נעבור לדון בדיון בקרשי המשכן, ולגבי הקרשים אנחנו נחלק את הדיון לשני חלקים. בחלק הראשון נדון בדיוק איך ישבו קרשי המשכן על העגלות, בחלק השני נדון בצורת קרשי המשכן, האם הם היו משולשים או מלבנים. אבל לפני שנתחיל את כל זה, קודם כל נתחיל בנושא שלנו שזה טלטול בשבת, ונראה איך מזה אנחנו מגיעים לקרשי המשכן. אז נזכיר שלפני יומיים למדנו שאת איסור טלטול למדנו מהמשכן, וממילא גם את דיני רשות הרבים אפשר ללמוד מהמשכן, ולכן אומר רב שמואל בר יהודה בשם רב, שכמו שבזמן המשכן רשות הרבים לא הייתה מקורה, אז גם היום אם יש ברשות הרבים איזשהו גג או סככה או משהו, זה לא רשות הרבים, ומי שמטלטל שם פטור. עוד פעם, הדין של רב, רשות הרבים מקורה, היא לא רשות הרבים. עכשיו על זה הגמרא מקשה ממימרה אחרת של רב לגבי קרשי המשכן. הרי את קרשי המשכן בני מררי השכיבו על עגלות בשביל להעביר אותם ממקום למקום. עכשיו אומר רב שהאזור שמתחת ומסביב לעגלות נחשב רשות הרבים, ולכאורה זה קשה, הרי מתחת לקרשים זה בעצם כמו מתחת לגג, אז למה זה רשות הרבים? הרי רב אמר שמתחת לגג זה לא רשות הרבים. זאת הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, זה לא קשה. נכון שהיו קרשים על העגלות, אבל הקרשים האלו לא כיסו את כל השטח של העגלות ומסביב לעגלות, וממילא ברווחים איפה שהם לא כיסו, לגבי זה רב התכוון שזה רשות הרבים. אבל באמת, איפה שיש קרשים, מתחתם זה לא רשות הרבים. זאת התשובה באופן כללי, והתשובה הזאת בעצם מובילה אותנו לחלק הראשון של השיעור, שבחלק הזה ננסה להבין איך בדיוק ישבו הקרשים, וממילא איפה בדיוק היו אותם רווחים. אז עד כאן בעצם זה הסוג של מבוא, וכאמור עכשיו אנחנו מתחילים את החלק הראשון, ולפני שנתחיל לחפש איך בדיוק ישבו הקרשים על העגלות, קודם כל נקדים כמה נתונים. נתון אחד זה שהיו 48 קרשים, והיו 4 עגלות, כך שעל כל עגלה צריך לשים 12 קרשים. הגודל של העגלה עצמה, לא כולל הגלגלים, היה בעצם פלטה של אורך של 5 אמות, על רוחב של 2.5 אמות, ואת הקרשים השכיבו על הרוחב של העגלה, הגובה של כל קרש היה 10 אמות, כאמור 2.5 מזה היה על הרוחב של העגלה עצמה, ממילא נשארו לנו עוד 7.5 והם התחלקו משני צידי העגלה, כך שבכל צד בלט לאוויר קרש באורך של 3.75 אמות, לא צריך לזכור את המספרים האלו, רק חשוב להבין שהקרשים בלטו אל תוך האוויר כך שהם בעצם סוג של גג לשטח שמתחתם. עכשיו, כאמור אמרנו שהגובה של הקרש זה 10 אמות. עכשיו, מה לגבי העובי של הקרש? אז העובי היה אורך אמה וחצי ורוחב אמה. שוב, אורך 1.5 ורוחב אמה. עכשיו, זה לגבי החלק התחתון של הקרש. אבל יש מחלוקת האם הקרש היה מלבן או מרובע. כלומר, רבי נחמיה אומר שהוא היה מלבן, וממילא גם בחלק העליון של הקרש יש לנו אמה וחצי על אמה. אבל רבי יהודה אומר שהקרש היה משולש, כלומר ככל שהוא התקרב לחלק העליון אז הוא כבר לא היה ברוחב אמה, אלא ברוחב אצבע, וממילא מי שיסתכל על הקרש מהפרופיל, כלומר מהצד הצר יותר של האמה, ראה משולש ישר זווית. מי שיסתכל מהצד השני, כלומר מהצד של האמה וחצי, אז הוא באמת ראה מלבן רגיל ולא ראה משולש. אז שוב רבי נחמיה אומר שזה היה מלבן רגיל, רבי יהודה אומר שזה היה משולש מהצד של האמה. ונתון אחרון, המשטח עצמו שעליו שמו את הקרשים זה לא היה משטח מלא, אלא יתדות מרוחקות, כך שהמשטח עצמו לא נחשב לגג, וכל הבעיה שלנו שאנחנו מנסים לפתור זה הקרשים, איך למצוא מקום שבו אין קרשים ויש רווח, כשנדגיש שאנחנו מחפשים רווח שהוא לפחות 3 טפחים, כי אם הרווח הוא קטן משלושה טפחים אז ממילא זה לבוד וזה לא נחשב רווח. עד כאן הנתונים, ועכשיו נתחיל את החיפוש. בחיפוש אנחנו נראה 3 אפשרויות, האפשרות הראשונה לא תהיה טובה, השנייה תהיה טובה חלקית, והשלישית תהיה טובה לכולם. אז האפשרות הראשונה שהיא מאוד סבירה זה שאת הקרשים השכיבו על הצד הארוך שלהם, כלומר על האמה וחצי ולא על האמה, וממילא הם יותר רציבים. וממילא בתוך 5 אמות שיש לכל אורך העגלה אפשר לשים 3 ערימות של אמה וחצי, כך שכל הערימות אלו תופסות 4.5 אמה מתוך 5, כלומר נשאר לנו רווח של חצי אמה, ובהנחה שפיזרו את 3 ערימות ולא יצמידו אותם, אז אותה חצי אמה מתחלקת לשני רווחים של רבע אמה, שזה לבוד. וממילא האפשרות הזאת לא טובה, כי לא מצאנו רווח שהוא גדול מלבוד. אפשרות הראשונה דחינו, אנחנו עוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה שלא ישכיבו אותם על הצד הארוך יותר, אלא על הצד הצר יותר, כלומר על האמה. וממילא אפשר לעשות ארבע רימות, שכל אחת תופסת אמה, ונשארה לנו אמה אחת רווח, וגם כאן נניח שהם פיזרו אותם, כך שאת האמה הזאת נחלק לשלושה רווחים בין ארבע הרימות, כך שיוצא שבכל רווח הוא רק שליש אמה, שגם זה קטן מלבוד. אז גם האפשרות הזאת לכאורה לא טובה, אבל אומרת הגמרא שזה לא כזה לא טוב, כי זה תלוי בצורת הקרשים. כמו שהזכרנו מקודם, יש מחלוקת האם גם בחלק העליון היה רוחב של טפח, או ששם זה כבר היה רוחב של אצבע, כלומר שהקרשים האלו היו בעצם משולש וזווית. ובהנחה שכאמור אנחנו מעמידים את הקרשים על הצד הצר, כלומר על האמה, אז אם נסתכל מלמעלה אנחנו נראה משולשים. אז באמת בצד של הבסיס של המשולש אין מספיק רווחים בין הקרשים, אבל ככל שנתרחק לצד השני, לצד אחד של המשולש, אז כבר יש רווחים בין הקרשים, והרווחים אלו מגיעים בסוף כמעט לאמה שלמה, וממילא הנה מצאנו את הרווחים שחיפשנו, בהנחה כאמור שהקרשים היו משולשים. אז עד כאן האפשרות הראשונה, שהיא מתאימה רק לרב יהודה שאומר שהם היו משולשים, ואנחנו עוברים לאפשרות השלישית שהיא תתאים גם לרבי נחמיה שאומר שהם היו מלבנים. האפשרות השלישית, שזה רב כהנה, מאוד דומה לאפשרות הקודמת, כלומר גם הוא אומר שעשו ארבע רימות של כל אחת אמה, כך שנשארה לנו רק אמה אחת רווח, אבל בניגוד לאפשרות הקודמת, לא פיזרו את הרימות בצורה שווה לאורך העגלה, אלא עשו שתי רימות צמודות בצד אחד, ועוד שתי רימות צמודות בצד השני, ובאמצע הייתה אמה אחת שלמה של רווח, אז הנה גם כאן מצאנו את הרווח שאותו חיפשנו. עד כאן שלוש האפשרויות, איך עמדו הקרשים, והאם יש רווח או לא, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. בזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. בחלק השני, כיוון שהזכרנו עכשיו את המחלוקת האם הקרשים בצד הצר שלהם היו משולשים או מלבנים, אז עכשיו ניכנס יותר לעומק במחלוקת הזאת. נזכיר עוד פעם, רבי יהודה אומר שהם היו משולשים, רבי נחמיה אומר שהם היו מלבנים. אנחנו נבחן את המחלוקת הזאת קודם כל בפסוקים, ואחר כך נראה איך זה מסתדר עם מבנה המשכן. לגבי הפסוקים, כתוב לגבי הקרשים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת. עכשיו נדגיש כאן שני מילים, ויחדיו יהיו תמים, יחדיו ותמים. רבי יהודה לומד מהמילה תמים, ורבי נחמיה לומד מהמילה יחדיו. רבי יהודה לומד מהמילה תמים, כי תמים זה גם מלשון תם, כלומר להיגמר, כליה, כלומר שמדובר בקרש, שככל שעליתה הוא הלך ונגמר, כלומר משולש. רבי נחמיה לעומת זאת למד מהמילה יחדיו שהם כולם יחדיו אותו דבר, כלומר שאותו עובי של הקרש למטה הוא גם למעלה. אלה המקורות, עכשיו מה כל אחד עושה עם המילה של השני? אז רבי יהודה מיחדיו לומד שהם צריכים להיות בקו ישר ולא קרש אחד נכנס, קרש אחד יוצא. רבי נחמיה לומד מהמילה תמים שצריך להביא קרשים שלמים ולא שיביאו שני קרשים דקים יותר ויחברו אותם ביחד לקרש אחד. אז זה לגבי המחלוקת בפסוקים, ועכשיו נראה איך המחלוקת מסתדרת עם מבנה המשכן עצמו. עכשיו לפני שנתחיל את החלק הזה נקדים כמה נתונים לגבי מבנה המשכן. אז קודם כל, השטח של המשכן מבפנים, כלומר לא כולל העובי של הקרשים, היה 10 אמות רוחב ו-30 אמות אורך. את הקרשים שמו כך שהחלק הארוך של הקרש, כלומר האמה וחצי, הוא זה שמקיף את המשכן, והחלק הצר, כלומר האמה, הוא בעצם הדופן של המשכן, כלומר הדפנות של המשכן הם ברוחב של אמה. מעל המשכן היו שני סטים עיקריים של יריות. הסט הראשון היה 10 יריות מחוברות, שהרוחב של כל יריה היה 28, וזה היה נתון על רוחב המשכן, והאורך הכולל שלהם היה 10 כפול 4, כלומר סך הכל 40 אמה, שזה היה לכל אורך המשכן. מעל זה היה עוד סט, שזה היה 11 יריות עיזים, שהם היו קצת יותר ארוכים, 30 אמה במקום 28, הרוחב של כל יריה היה אותו דבר, 400, אבל כיוון שהיו 11 ולא 10, אז גם באורך הכולל הם היו יותר, 44 במקום 40. עד כאן הנתונים, עוד פעם, השטח של המשכן מבפנים זה 10 על 30, הקרשים מוסיפים עוד אמה אחת לכל כיוון, המשטח של היריות עיזים היו ברוחב של 30 ובאורך כללי של 44. עכשיו דבר נוסף שחשוב לשים לב אליו, כשאנחנו לוקחים את העיריות ומכסים את המשכן, אז אם אנחנו אומרים שהקרשים היו מלבנים, אז בעצם העיריות צריכות לחסות גם את העובי של הקרשים עצמם, כך שהולך עוד אמה מהעיריות בשביל כיסוי הקרשים. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהקרשים היו משולשים, כך שלמעלה בעצם לא היה עובי לקרש, אז העירייה בעצם לא צריכה לחסות את עובי הקרש, כי הרי למעלה אין לה שום עובי, וממילא אנחנו חוסכים כאן לפי רב יהודה עוד אמה מכל אחד מהכיוונים בעירייה. עכשיו בסוגריים נעיר שכמובן שזה לא שהיא לא צריכה לחסות בכלל את עובי הקרש, כי הרי בכל זאת הקרש הלך והתרחב כלפי הבסיס, אבל זה כמובן הרבה פחות מהמה, ולכן את צורך החישובים שלנו נתעלם מזה ונחשיב את זה כרוחב אפס. עד כאן הנתונים, ועכשיו בוא נראה איך שתי הדעות מסתדרות. עוד פעם נזכיר, רבי יהודה שאומר שהקרשים היו משולשים, ורבי נחמיה שהם היו מלבנים, ואנחנו נבחן את שתי הדעות אלו בשלושה דברים. דבר אחד זה בקרשים שהיו בפינות המשכן, דבר שני זה בעיריות המשכן התחתונות, ודבר שלישי זה בעיריות העיזים. זה הסדר שבגמרה. כאן נשנה את זה קצת ולא נבחן את העיריות בנפרד, אלא נבחן את הרוחב והאורך בנפרד. כלומר, קודם נבדוק את הרוחב של שני סוגי העיריות, ואחרי זה את האורך של שני סוגי העיריות. אז הדבר הראשון כאמור זה הקרשים שהיו בפינות. מה הכוונה? אז כאמור אמרנו שבמשכן היו סך הכל 48 קרשים, כשזה מתחלק שבשני הצדדים הארוכים יש 20 קרשים, כלומר בצד צפון ודרום, ובצד הצר, כלומר בצד מערב, יש 6 קרשים, ועוד 2 קרשים בפינות. אז לפי רבי נחמיה שמדובר במלבנים, אין שום בעיה, שני הקרשים בפינות היו קרשים רגילים לגמרי, והכל ישר ויפה. אבל לפי רב יהודה יש לנו בעיה, כי אם נסתכל למשל על הקרש האחרון, כלומר זה שצמוד לפינה של הצלע הארוכה הדרומית, אז אם אני עכשיו עומד עם הפנים אל הקרש, אז אני יכול להרגיש את השיפוע של הקרש, כלומר הוא הולך ונכנס כלפי פנים ככל שהוא עולה, וממילא אם אני אסתכל שמאלה, אז אני רואה את הצד האחורי של הקרש הפינתי, והצד האחורי הזה הרי הוא כן ישר ומלא, כי הרי אמרנו שהשיפוע לרב יהודה זה רק בצד של הרוחב, לא בצד של האורך, ואז ממילא כיוון שהוא ישר והקרש שמימינו לא ישר, אז יוצא שהוא בולט בצורה צורה לא יפה. זה לפי רבי יהודה, עונה הגמרא, אתה צודק. ובאמת לפי רבי יהודה, בשתי הפינות האלו, לא רק שהצד של הרוחב היה משופע, אלא גם הצד של האורך כמו חצי פירמידה, וממילא זה לא היה בולט. עד כאן הדבר הראשון לגבי הקרשים בפינות. הדבר השני זה לגבי עיריות המשכן, וכאמור נעשה את זה לא בדיוק לפי סדר הגמרא, אלא קודם נראה את הרוחב של עיריות המשכן ועיריות העיזים, ואחר כך נראה את האורך. אז לגבי הרוחב נזכיר שעיריות המשכן היו 28 ועיריות העיזים היו 30. עכשיו בשביל לחסות את הגג אנחנו צריכים 10, אז ממילא בעיריות המשכן נשארו 18, אם נחלק את זה לשניים יש 9 לכל צד, ובעיריות העיזים נשארו 20, שזה 10 לכל צד. ממילא לפי רב יהודה שלא צריך לחסות את העובי של הקרש עצמו, אז עיריות המשכן ירדו 900, כך שנשארה אמה אחת גלויה למטה, שזה האמה של האדנים, ועיריות העיזים ירדו 10, כלומר שהם כיסו גם את אותה אמה גלויה, כלומר עד למטה. לפי רבי נחמיה לעומת זאת, אני צריך להוריד עוד אמה מכל צד בשביל העובי של הקרשים עצמם. ממילא, בעיריות המשכן נשארו 8 לכל צד, כך שלמטה היו גלויים 2 אמות, אמה אחת של האדנים ועוד אמה מהקרש עצמו. בעיריות העיזים במקום 10 נשארו 9 לכל צד, כך שהעיריות כיסו את אותה אמה גלויה של הקרש, אבל עדיין האמה של האדנים נשארה גלויה. בכל אופן יוצא לפי שניהם שעיריות העיזים כיסו משהו שעיריות המשכן לא כיסו, וזה הפירוש של הפסוק, ואמה מזה ואמה מזה יש רוח על צידי המשכן לחסותו. עד כאן לגבי הרוחב, עכשיו נראה לגבי האורך. האורך של עיריות המשכן היה כאמור 40, והאורך של עיריות העיזים היה 44, עכשיו האורך של הגג לא כולל הקרשים היה 30, ממילא מעיריות המשכן נשארו 10 אמות ומעיריות העיזים נשארו 14. מה עושים איתם? אז בעיריות המשכן הכל הולך לצד האחורי, ממילא לפי רבי יהודה שזה משולש, אז יש לנו 10 אמות שלמות, כך שמאחורה לא רואים כלום, גם לא את האדנים. לפי רבי נחמיה שאני צריך עוד אמה בשביל העובי של הקרשים, אז נשארו לי מאחורה רק 9 אמות, כך שהאמה התחתונה, האמה של האדנים, היא עדיין גלויה. זה לגבי עיריות המשכן. לגבי עיריות העיזים, כאמור בסך הכל זה 44, 30 הורדנו בשביל הגג, נשארו 14, מזה צריך להוריד עוד 2, כי את עיריות העיזים היו מקפלים חצי עירייה שתכסה את הצד הקדמי של המשכן קצת, כך שנשארו לנו 12 אמה שהם הולכים אחורה, לפי רב יהודה יש לי 10 לגובה עצמו של הקרשים, וממילא נשארו לי 2 אמות שהם נשרחים על הקרקע, כמו שכתוב, חצי העירייה, שזה 2 אמות, העודפת, תשרח על אחורי המשכן, זה לרב יהודה. לרבי נחמיה לעומת זאת אני צריך עוד אמה אחת לעובי של הקרשים, ואז יש את העשר של הגובה, ואז נשאר לי רק אמה אחת שהיא נשרחת מאחורה על הקרקע. אז איך הוא יפרש את הפסוק, חצי העירייה העודפת תשרח על אחורי המשכן? הרי לפי דעתו זה יוצא רק אמה אחת ולא שתי אמות. הוא יפרש שהכוונה לא שיש חצי אמה שלמה על הקרקע, אלא שיש חצי אמה שמכסה יותר ממה שעיריות המשכן כיסו, כי הרי עיריות המשכן לדעתו הגיעו רק עד גובה 9, כלומר עדיין הייתה אמה אחת גלויה, ואילו עיריות העיזים עקפו את זה בשתי אמות, אמה אחת עד הקרקע ועוד אמה על הקרקע עצמה. עד כאן לגבי אורך המשכן, כאמור את כל זה כדאי מאוד לראות בציורים, זה מאוד עוזר. בכל אופן, עד כאן עיקר החלק השני, ראינו איך אנחנו מסתדרים לפי שתי השיטות, המשולשים או המלבנים. ועכשיו, כיוון שאנחנו כבר מדברים על המשכן, נביא עוד 5 דרשות לגבי מבנה המשכן. מדרש אחד זה שהבריח התיכון, כלומר המקל שהיה מחבר את כל הקרשים והיה עובר בתוך העובי של הקרשים עצמם, היה מקל אחד ארוך שעבר לכל 3 הצלעות, כלומר צפון, מערב ודרום, ובפינות הוא היה מתעקם בנס ועובר מצלע לצלע. מדרש שני זה שאותו סרח עודף שהולך מאחורי המשכן, זה דומה לאישה ששיפולי הבגדים שלה נשרחים מאחורה על הקרקע, כמו שהיום עדיין עושים את השובל של סמלת קלה. דבר שלישי זה שהיו חורצים מתוך הקרשים בחלק התחתון שלהם שתי ידיים כביכול, כלומר שתי בליטות של הקרשים שאותם היו שמים בתוך האדנים, והכל היה בדיוק ישר, כלומר הרוחב והאורך של האדנים התאימו בדיוק לאורך ולרוחב של הקרשים, והאובי של הדפנות של אותם אדנים היה רבע אמה. דבר רביעי, הקרסים למעלה שחיברו את כל העיריות היו נראים כמו הכוכבים ברקיע. ודבר חמישי, דיברנו על שני הסטים של העיריות, אז כאמור הסט התחתון היה מצמר ופשטן, כשהצמר צבוע בתחלת ארגמן ותולעת שני, הסט העליון היה משיער עיזים, ודווקא הוא זה שדרש יותר חוכמה, כי היו טובים את החוטים כשעדיין השיער היה מחובר לעיזים. עד כאן לגבי המשכן, בזה הגענו לשורה התשיעית בצדיק ת עמוד א', עד כאן להיום, נחזור על מה שראינו. חילקנו יום את השיעור לשני חלקים, אבל לפני זה התחלנו בזה שאמרנו שרשות הרבים מקורה היא לא רשות הרבים, הקשנו על זה מהאזור מתחת ומסביב לעגלות שהיו הקרשים עליהם, ולכאורה זה כן היה מקורה, אז איך זה רשות הרבים, וענינו שלמרות שהיו שם קרשים עדיין היו רווחים, ומתחת לרווחים זה היה רשות הרבים. איך היו רווחים? אז אם השקיבו את הקרשים על הצד הארוך, כלומר על העמה וחצי, אז באמת לא היו רווחים, כי נשאר רק חצי עמה רווח, וזה היה מפוזר בין הערימות, אז אין מספיק רווח. אבל אם השקיבו אותם על הרוחב, כלומר ארבע ערימות שכל ערימה תופסת רק עמה, אז אם פיזרו אותם בצורה שווה, אז רק מתאים אם נאמר שהקרשים היו משולשים, ואז בצד אחד של המשולש יש מספיק רווח. אם לא פיזרו אותם בצורה שווה, אלא הצמידו כל שתי ערימות, אז באמצע יש לנו רווח של עמה, וזה מתאים גם לרבי נחמיה שאומר שהקרשים היו מלבנים. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני נכנסנו לאותה מחלוקת של האם הקרשים היו משולשים או מלבנים, כאמור לרבי יהודה משולשים, לרבי נחמיה מלבנים. בהתחלה ראינו איך זה מסתדר עם הפסוק של תמים ויחדיו, אחר כך ראינו איך זה מסתדר עם המבנה של המשכן. אז דבר ראשון אמרנו שלרבי יהודה שהם היו משולשים, צריך לומר שהאלה שבפינות היו משולשים משני הכיוונים, גם ברוחב וגם באורך. דבר שני ושלישי, בדקנו איך יושבות יריות המשכן ויריות העיזים, כשבאופן כללי תמיד לרבי נחמיה חסרה לנו עוד עמה אחת, כי צריך עמה שתכסה את העובי של הקרשים, לרבי יהודה כמעט שלא צריך. ממילא, ברוחב של יריות המשכן, לרבי יהודה יש רק עמה אחת למטה גלויה, לרבי נחמיה שתיים. ברוחב של יריות העיזים, לרבי יהודה זה מכסה הכל, לרבי נחמיה זה מכסה הכל חוץ מהמה. באורך של יריות המשכן, לרבי יהודה מאחורה יש 10 עמות, לרבי נחמיה רק 9, אז עמה אחת גלויה של האדנים. באורך של יריות העיזים, לרבי יהודה מאחור יש 2 עמות, שזה חצי יריה שנשרכת על אחורי המשכן, ואילו לרבי נחמיה על הקרקע יש רק עמה אחת, ומה שכתוב חצי יריה, כוונה היא שיש חצי יריה יותר מיריות המשכן. זה לגבי המחלוקת, בנוסף בסוף ראינו עוד 5 דברים לגבי המשכן, אחד שהבריח התיכון היה עומד בנס, דבר שני, הסרח העודף דומה לבגדים של אישה, דבר שלישי, עשו ידות לאדנים, דבר רביעי, הקרסים דומים לכוכבים, ודבר חמישי, היריות העליונות של העיזים דרשו חוכמה גדולה יותר מהיריות התחתונות, כי תבעו אותם כשהשער עדיין מחובר לעיזים, כל טוב.